talk a little bit about Yitziv and Reb Chaim, the story about the two of them to bridge the gap between the two. The Yitziv was the most famous rabbi of his generation, because in the 40 years that he was Rosh Yeshiva of Volozhin, it was a long time to be Rosh Yeshiva of any place, he had 10,000 students there. Okay, somebody better in math can calculate how many that is a year on average. He had a nephew who's probably related to him in multiple ways due to a few marriages, who wrote a sefer called the Machkor Baruch. It's 8 thick volumes. They have in the Yeshiva library describing stories and personalities at the yeshiva there. And something very interesting, he describes the Yitziv as somebody of average intelligence. And
who does this?
The Makor Baruch, it's Rabbi Levi Epstein. He wrote the Torah Tamima. He's a famous Talmud Chacham scholar in his own right. And described the Yitziv as somebody of average intelligence, which says more about the Yitziv's Hasmada, to the point that there's a famous Jewish author, poet, named Bialik. You've heard of him, Chaim Nachman Bialik? So he wrote a poem called the Masmid, Hamatmid. And he describes somebody learning constantly with what we call Hasmada or Hatmada, many hours a day. The Yitziv's Hasmada was legendary. The stories abound of, I don't know, keeping his hands or feet in water so he didn't fall asleep, so he could learn hours on end. So he became what he became, which was a tremendous scholar, Talmud Chacham, author, Mechaber Sfarim, Marbitz Torah L'Rabim. But that was through incredible hard work. It wasn't through a gift of genius. That is how even those close to him described him. In fact, the Yitziv himself, when he published the Hamek Shela, he told a story at the Siyum he made at the book dedication event. He said when he was 11, he wasn't learning well in school, and he overheard a conversation of his father talking how he had spoken with the teacher, and the teacher also concluded he never amounted to anything in terms of scholarship. So the father was arranging for him to apprentice as a shoemaker. And he ran to his parents and cried and asked for one more chance to prove he was a good student. And from that day on, he said, he studied Torah with tremendous dedication, talking about himself, telling the story. But he says he couldn't end up a shoemaker, and he learned a little bit here, there, as you were describing, maybe a Daf Yomi and in Yaakov somewhere. He said, imagine when I got to Shemayim, Vav Esrim, and they would say to me, Nu, where are your Sfarim? Where are your students? And I would have been like, what Sfarim? What students? So the Yitziv says, because of those tears that he cried to his father, that he gave him one more chance, he was zocheh to fulfill his destiny and end up writing a sefer. He ended up writing many Sfarim. We'll get to that in a minute. He married the granddaughter of Rav Chaim Volozhin, okay, the Volozhin Yeshiva. And he eventually took over the yeshiva, not directly after Reb Chaim. Reb Chaim's son, Reb Itzla, took over first, but then Tziv eventually took over for him. And he had many noteworthy talmidim, some you've heard of, including Rav Kook, Rav Am Yitzchok HaKohen Kook, and Rav Isser Zalman Meltzer. And he had many co-Rosh Yeshiva. He was an exclusive Rosh Yeshiva at many points, including the Beis Halevi, his son-in-law, Rav Rafael Shapira, and Rav Chaim Soloveitchik, who was the son of the Beis Halevi, and the son-in-law of Rav Rafael Shapira. It's clear that in 1892, the Yitziv had a closed yeshivat Volozhin. There's a machloket, probably amongst historians, versus a very prevalent Haredi view as to why he closed the yeshiva. There's a book called My Uncle the Yitziv. Some of you have heard of it. It was put in Cherem for a few reasons, like his wife knew how to read and stuff, and I don't know. Among the reasons is that the Yitziv, it says in there that he was okay with some secular learning in his yeshiva, which was part of the demands of the Haskalah, and they got the government to go along and make edicts about it. And eventually he shut the yeshiva when they were adding additional rules, such as every teacher there had to have a degree, and between 9 and 3 you can only learn secular, and there was only a certain amount of study allowed a day. So at a certain point, it wasn't going to be yeshiva, and he shut it down. That is one view. Rabbi J.J. Schachter wrote an article in Tradition finding some letters which he claims supports this view. The other view, presented by many, many, including the Chavetz Chaim describing the Netziv, which was that the minute they made a rule about secular studies in his yeshiva, he shut it down. There should be absolutely no secular studies in the yeshiva. So, I obviously can't paskin this machloket. It's obviously clear his emphasis on Torah for 40 years as Rosh Yeshiva, and there he has great credentials. He wrote many svarim, he wrote the Himek Shela, he wrote the Himek Davar of Perush on Chumash. Try learning it, it'll make your Shabbos table. He wrote a Shut, the Meshiv Davar, he wrote a Perush on Shas, the Merome Sodeh. He has a Perush on the Agoda, could also change your Pesach Seder. It's called the Imre Shefer, Perush on Shir HaShirim, and he wrote Devar HaImek Anach. Just to give two quick ideas from the Netziv, so we'll know something and then we'll move on to Reb Chaim. The Netziv in his Akdama to Chumash refers to the Akdama to each Sefer. He likes to discuss the name of the Sefer. So the name of the Sefer, Sefer Bereshit, is Sefer HaYashar. And he says from the Avot, we learn about the importance of being Yashar, which is more important than many, many of the mitzvot. So just being a right and proper person, including towards Gentiles, he said that's a lesson we learn from the Avot, and that's the message we're supposed to get from Sefer Bereshit. Okay? That is his introduction to the whole Chumash, specifically Sefer Bereshit. But listen to his introduction to the second Sefer, Shemot. Okay? Vayikra, we call Sefer HaKohanim, and B'midbar Chumash Pekudim, and Dvarim Mishnah Torah. What does he call Sefer Shemot? He calls it Sefer HaSheni. This isn't his name, he says it's from the Bahag. But why is it called Sefer HaSheni? He says the whole point of the creation of the world was for Am Yisrael to accept the Torah. So actually, Shemot is the continuation of Bereshit. Bereshit is the creation of the world. The Bereshit story is not done until in Sefer Shemot when Am Yisrael accepts the Torah. Therefore, its name is Sefer HaSheni. So though there may be many great themes that you can name Shemot after, the Sefer HaGeula, Sefer Aseret HaDibrot, Sefer HaMishkan, the whole point of Sefer Shemot was Am Yisrael accepting the Torah, because that was the whole point of creating the world, and therefore it's actually the continuation of Sefer Bereshit. I'll quickly tell one story about the Netziv and Reb Chaim, and with that we'll move to Reb Chaim. The story is that, and I have a copy here from the Maggid Speaks, where Rabbi Krohn, who's a professional storyteller, very popular, writes out the story. So if you want, I photocopied the page. I can show whoever wants afterwards. You can see the story in the fuller version. I'm going to give the quicker version. So he said that the Netziv had guests for Sukkot, including Reb Chaim, who was much younger at the time. And everybody would use the Dalin Minim of the Netziv. And one year, on the first night of Yom Tov, Reb Chaim told the Netziv that it was Motzei Shvi'it, which means the year after Shemitah, similar to earlier this year. And he said the Esrog was Gidol Nachri. So maybe, because the Esrog might have Kedushat Shvi'it, we shouldn't say a bracha on this Esrog. So the Netziv said, well, let's go learn the Sugya. And they went to go look through all the Svarim, and they weren't finding the answer. At a certain point, the Netziv said to Reb Chaim, we each need the mitzvah of sleeping in the sukkah, the first night of Sukkot, so go, let's take a break. Not much after, suddenly Reb Chaim was woken up by the Netziv Shamish, who went to fetch him. So he runs to the Netziv and says, what's going on? He said, Baruch Hashem, I went through the sukkah for several hours, and the chachila, you can make a bracha on this esrog. And he wanted to give a whole explanation. Reb Chaim goes, wait a second, I can't speak Divrei Torah, because I didn't say my Berachas HaTorah yet. So Reb Chaim started saying Berachas HaTorah with great kavana, and the Netziv started crying, bitter tears. So he finishes the bracha and he says, what's with the tears? So he says, how can I not cry? We're all pinning our hopes on you, Reb Chaim, to be the great gadol and the leader of our next generation, and here it is, you haven't said Berachas HaTorah yet. How is it that you've let so much of the morning go by and you haven't said Berachos HaTorah yet? Halacha L'maisa hangs in the balance. What will the next generation look like? So with that, we move to Reb Chaim. Okay.
נקודה אחת, לגבי ההתמדה של הנציב. הנציב היה מתמיד מאוד מאוד גדול. ויש לנו, בין הגדולים שלנו, יש בעלי כישרונות גדולים, ויש גם מתמידים גדולים, וההתמדה גם עושה בונה כישרון, כן, הופך את הדרם להיות כישרוני. אבל מה שהם מספרים על הנציב, שהוא היה עובר בישיבה בערב, בשעה לא מאוד מאוחרת, והיה מחבא את המנורות, מחבא את האור, ושולח את כולם ללכת לישון. כי המשפט שהנציב היה אומר, שהמתמיד זה מי שלומד כשצריך ללמוד, ישן כשצריך לישון, ואוכל כשצריך לאכול. כל דבר יש לו את הזמן שלו. אבל פעם אחת היה בחור אחד חצוף, שכשהנציב בא וחיבה את האורות, אז הוא אמר לו, הרי אנחנו יודעים לאיפה אתה הולך עכשיו. אתה, אחרי שחיבית לנו את האור, מה אתה עושה? אתה הולך בעצמך ללמוד. החדר של הנציב היה ממש צמוד לבית המדרש, לבית המדרש של וולוז'ין. היה לו חדר ליד, ושם הוא היה לומד והיה שומע את הקול של התורה. פעם, בסוגריים, פעם מישהו שאל אותו, איך אתה יכול ללמוד, איך אתה יכול לישון, שבבית המדרש יש כל כך הרבה המולה, לומדים וצועקים ומתווכחים, אתם יודעים מה יש בבית מדרש, איזה קולות יש. אז הוא אמר לו, אני אתן לך משל. יש אדם שיש לו תחנת קמח. עוד תחנת קמח איזה. והוא ישן, הוא ישן מתחת בתוך התחנת קמח, והתחנת קמח עושה רעש מאוד מאוד גדול, אבל הוא ישן טוב, כי כל עוד הוא שומע את התחנה עובדת ואת כל הרעש, אז הוא יודע שזה בסדר. כשרגע אחד התחנה תפסיק לעבוד, אז מיד הוא יתעורר. אז ככה הנציב נמצא בחדר ליד ושומע את הקול של התורה, וככה הוא יכול לישון, יכול להתרכז, זה לא מפריע לו. אם חס וחלילה רגע אחד יפסיקו ללמוד, אז מיד הנציב יתעורר. אז החצוף, התלמיד החצוף, אמר לנציב, אתה אומר לנו ללכת לישון, ואתה בעצמך הולך ללמוד. It's not fair. אז הנציב הוציא מהכיס מטבע, מטבע רוסית, מזהב, לקח אותה ביד ושבר אותה. ככה. הוא אמר לתלמיד הזה, כשאתה תוכל לשבור מטבע ככה, אז אתה גם תוכל ללמוד אחרי השעה שאני מחבא את האור. הנציב היה אדם חזק, אדם גדול עם כוחות נפש, כוחות רוחניים, אבל גם כוחות פיזיים. והוא לימד אותנו שכל אדם צריך לדעת מה הכוחות שלו, ולפעמים אנשים מתבלבלים, במיוחד בישיבה. הם חושבים שהם סופרמן, והם ילמדו 18 שעות ביממה. אבל בסוף זה לא מחזיק, וזה גורם למשברים ולבעיות. אז מה שבעיקר, מיינלי, הנציב אמר, לאכול כשצריך לאכול, לישון כשצריך לישון, ובשאר הזמן צריך ללמוד, לנצל את הזמן. לא לעשות דברים שהם לא מתאימים לכל אחד עם הכוחות שלו. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, לגבי הסגירה של הישיבה. אחרי שברית המועצות התפרקה, הפרסטרויקה וכל אז הגיעו לארכיונים, לכל מיני מקומות שאפשר היה למצוא מסמכים של הממשל, כן? איך אומרים את זה? כן. וגילו מסמכים מאוד מאוד מעניינים לגבי סגירת הישיבה מהצד של הרוסים. ומה שהתברר, שבאותה תקופה היה בוולוז'ין מרד, כן? לא מרד גטו ורשה, מרד ישיבת וולוז'ין. המרד היה על זה שהנציב כבר היה מאוד מבוגר, היה מעל 80, והוא כבר חשב על ההמשך. הוא ניסה לחשוב מי ימשיך הלאה את הישיבה. ומצד אחד, ברוך שם חיים, היה היה מועמד המתאים. אבל מצד שני, כדי, הנציב חשב שכדי להיות ראש ישיבה צריך להיות גם גדול, אבל גם עם יכולת טכנית, עם יכולת להשיג כסף ולעשות כל מיני דברים. והנציב חשש, פחד, שרב חיים, בגלל שהוא כל כולו רק שקוע בעולמה של תורה, הוא לא יוכל להתעסק עם, עם הפחים הקטנים, עם הקמח, עם הצרכים של הישיבה. אז הנציב החליט למנות במקומו את הבן שלו. לבן שלו קראו הרב מאיר בר אילן, ברלין, והוא רצה שהוא ימשיך אחריו. ובישיבה התלמידים מאוד מאוד כעסו, בגלל שהם ידעו שאם מי שימשיך את הנציב זה הבן שלו, אז באיזשהו מתישהו רב חיים יעזור, הוא לא יוכל להישאר. ולכן התחיל מרד, והתלמידים התקוממו, וזה לא יאומן, לא יאומן. יש ספר, ספר מדהים שמתאר את הקורות של ישיבות ליטא, והוא מתאר בין השאר את הנושא הזה של, של המרד, ספר שכתבו אתקס, עמנואל אתקס ועוד איזה חוקר, תולדות ישיבות ליטא. זה מתוך מכתבים, מתוך מסמכים, מתוך תיאורים של תלמידים, ומה שמספרים שם על מה שהתלמידים הצעירים, תלמידים בני 17, 18, 16, עשו לנציב שהיה גדול הדור, מעל 80, זה unbelievable. הם שמו לו בתוך העתיק של הטלית והתפילין כל מיני פתקים, פתקים, דברים לא יפים. בוקר אחד הנציב מגיע לישיבה, יש פשקיביל גדול על הדלת. לא רוצים את הבן של הנציב כראש ישיבה. הוא עשה ליל הסדר לכל התלמידים. תלמידים גרו רחוק, חלק חזרו הביתה, חלק לא יכלו להספיק להגיע הביתה ולחזור לתחילת זמן קיץ. נשארו בליל הסדר אצל הנציב. שנה אחת הוא הכין מקום ענק לכל התלמידים, אף אחד לא בא. לא באים. למה? כועסים על הנציב. זה קשור לסיפור אחר שהיה שם. אבל זה מבהיל. היחס של הצעירים האלה לנציב זה... אז הרוסים ראו את המרידות האלה והרגישו שיש פה במוסד הזה חוסר יציבות. יש משהו, והם פחדו שזה יהפוך להיות גם מרד בממשל. הם לא ידעו לאיפה זה. וזו תקופה שיש הרבה מהפכות וכל מיני מוסדות שמתערערים. והם הרגישו שזה מקום שמפתח אנרכיסטים, אנשים שלא מקבלים משמעת, לא מקבלים מרות, עושים בלגן. לכן הרוסים החליטו שהם צריכים לסגור את הישיבה. עכשיו, הם לא יכולים להגיד לנציב, טוב, סוגרים את הישיבה. הם ניסו איך אפשר ליצור תירוצים, כן? זה רק תירוצים איך לסגור את הישיבה. אז הם ידעו שאם יגידו שצריך ללמוד רוסית, אז הנציב לא ירצה. אז הם ביקשו שהם ידעו רוסית. בפעם הראשונה, הנציב הסכים. לא הצליחו. אחרי זה, בפעם השנייה, הם באו עם דרישות הרבה יותר מחמירות, שילמדו לא רק רוסית, לא רק שפה, אלא עוד לימודי חול ועוד דברים, והנציב הבין שזה כבר, זה יהרוס את הישיבה, ולכן הוא עשה מה שהם רצו שהוא יעשה, והחליט לסגור את הישיבה, אבל בעצם מי שיזם את כל המהלך הזה, זה הרוסים, ואולי בגלל... התלמידים האלה, כן, שהחצופים
מצאו פתח.
כן, תירוץ.
תירוץ.